ברוכים הבאים לפרק 77 של הפודקאסט נדלן והשקעות. הנה יריב פה שוב איתנו.
מה העניינים שוהם, הכל טוב?
מצוין, ואצלך?
אתה יודע למה אני מתרגש היום?
למה?
תגיד אתה.
יש קצת אלכוהול,
יש אלכוהול.
יש את קובי זהבי, יו יו.
זה בר, זה לא כאילו זה הפודקאסט.
בוא נתקשיב, אתה הגזמת. אתה אומר לי, הבאת את הבכיה הזה.
נכון.
אפילו קוקה קולה גיבלו פה.
לגמרי.
תסתיר, תסתיר.
אשכרה לערב פוקר.
פעם באה, תסתיר את המדבקה. תסתיר אותה, זה לא...
כן, כן, לגמרי, לגמרי.
לא. אז שלום קובי זהבי. שלום.
שלום שוהם לוי.
מה העניינים? הכל טוב?
קולש.
טוב, אז לקובי יש ככה למי שלא יודע, שני פודקאסטים, נכון? נדלן משפחתי.
כן, נדלן משפחתי שאני ואדר.
אשתך.
אשתי גם כן, בדיוק. פעם בשבוע.
כולם ממש מכירים והכל ויודעים וזה אדר, כן? ועוד פודקאסט אחד.
מדברים נדלן.
מדברים נדלן.
כן.
הרבה ערך, הרבה ידע, ואתה מלווה בעצם משקיעים לקנות דירות. בעצם אתה עושה כמונו, פחות טוב כמובן, סתם. אתה עושה כמונו, בקריות,
בקריות. אתה עולה על הפרגול שלו.
שיהיה מנחמד, שיהיה מוצחיק.
טוב, מלא, הבאת אותי בשעה של סי הפקקים, גם פרגן, מה צריך יותר? אפשר לפרוק.
רק לא לצעוק, למה מזינים כואב באוזן, לאט לאט עם
ההתלמות. הוא עושה עבודה מדהימה, בקריות, נכון?
גם בקריות, יש לנו פעילות גם בבת ים, גם בנהריה. גם בפולין, ורשה, לודג',
חברה
גדלה, בלי לשים לב.
יפה, אז יאללה, תספר לנו
קצת. קיצור, אבל לפני זה בינתיים אני מוזג לכם קצת יין פה בשביל האווירה.
יאללה, שים יין.
וואי, וואי, יש לי עוד פקקים גם בחזרה. שותים אז לא נוהגים.
יאללה. טוב, אז בוא תספר לנו ככה, מי אתה, מה אתה, בן כמה, איך התחלת בנדלן.
אז פרק 77. אני נולדתי בשנת 1977.
אה, יפה.
ראית זה יופי. ראית את זה. לא פרק למדינה.
אני אמרתי לשום, תקשיב, בוא נתזמן את הפרק עם קובי.
לפי שנת לידה.
תאמר.
אוקיי?
זה מלך
אותו. אז כמו שאמרת, אני קובי זהבי. החברה שלנו נקראת השקעה נכונה. אנחנו חברה לליווי השקעות נדלן. בת ים, קריות, קריית אתא, נהריה, פולין, הרבה דברים ככה באמת אנחנו עושים. יש לנו תוכנית הכשרה שנקראת, תוכנית הכשרת משקיעים שנקראת עושים נדלן. באמת אנחנו סופר פעילים והכל, אבל אתה יודע, זה לא תמיד היה ככה. אנחנו מכירים, אבל למי שלא מכיר וצופה ומאזין בנו, עד לפני כמה שנים אני הייתי מטפל ברפואה סינית.
מה זה כמה שנים?
כמה שנים? בוא נגיד ככה, הקליניקה נסגרה בסוף יוני 2023. לא יודע מתי אתם זה.
באמת?
סגרתי, כן, לגמרי.
שהיית עושה את זה במקביל?
בחמש שנים האחרונות, כן, במקביל. אני מטפל 23 שנה. הקליניקה הייתה פול בוק. בסדר, היה צריך להמתין 3-4 חודשים בשביל להיכנס אליי לטיפול, כי הרבה פעמים הוא, אתה יודע, יש איזה קטע, טוב, לא הצליח לו בזה, אז הוא עבר לזה, אז... תכלס, התחלתי להשקיע בנדלן, אני ועדר התחלנו להשקיע בנדלן. כשחטפתי את הקרפה של החיים, שהבנתי שלא הולכת להיות לי פנסיה. אני עצמאי, ואין לי פנסיה, והגיעה לי גם מטופלת, אתה יודע, לעשות את זה יותר חזק, היא גם כן מטפלת, ויושבת מולי, ועם כל הבעיות של גיל 60 וקצת, אתה יודע, אנחנו צעירים, אבל
כן.
נגיע לגיל הזה יום אחד, אנחנו נגלה שיש כמה בעיות, אתה יודע, המערכת קצת חורקת, ואני, אתה יודע, בשיא התמימות, אומר, טוב, חמודה, הגעת לגיל שאפשר להתחיל להוריד הילוך.
כן.
אז היא בוכה, עוד יותר ממה שהיא בכתה.
כן.
אמרת לי, אני לא יכולה, אני המפרנסת העיקרית, בעלי בקושי מרוויח שכר מינימום, מה נחיה? ואז, אתה יודע, אתה מכיר את זה שנופל
כן.
לך הסימון,
כן.
הסימקארד, או מה
כן.
שזה לא יהיה,
ואתה
מתעורר.
או לדור שלנו, הטלקארד.
בכלל, אז היה איזה קוד כזה שעושים הטלקארד, נכון, להקוץ אותו. לא נגלה. כבר הסגרנו את הגיל.
לגמרי.
אז עד כאן נפל לי ההבנה שאני חייב, חייב, אבל חייב, אוקיי, לקחת אחריות, בסדר, על החיים שלי, על מצב הכלכלי, כי אם לא, בצורה הכי פשוטה, אני הולך להיות זקן אני. עכשיו, מכיוון שאני מגיע מבית כזה, היום אני פוגש את ה... אוקיי? פגשתי את אבא שלי ככה, עכשיו אני רואה את אמא שלי, כמה שאנחנו יכולים, אנחנו באמת עוזרים, אבל אם אין לך גב כלכלי, אם אין לך כסף במדינת ישראל, אתה פשוט הולך להזדקן בצורה חרה.
כן.
עצוב, זה קשה להגיד. ובנימה
אופטימית זו.
כן, סליחה על הפתיח האחרונה.
כן, אבל
אם לא תתעוררו, אין מה לעשות.
אבל רגע, תגיד לי, אבל איפה, אתה יודע, בשביל להעיר בן אדם, אני הכי פרקטי בעולם.
יאללה,
תהיה. ההערה לא מגיעה, כי אתה אומר, טוב, אני נדחה את זה, מה, אני אתעסק בכזה דבר כמו נדלן, אני, מה, עכשיו אני ארוץ ואני אעשה, זה לא, מה, הרגע שזה, קח אותי לרגע הזה שזה בום, נפל לך הסימון, ואמרת, אין, אם אני לא עושה, העתיד שלי...
לא, אז תראה, קודם כל זה היה מפגש איתה עם המטופלת הזאת.
זה נגיד...
רגע, עכשיו באתי גם להדר, לאשתי במטבח, אנחנו מאוד אוהבים את הקטע הזה, ואז שאלתי אותה, תגידי, מה אנחנו יודעים על כסף? היא מסתכלת עליי, היא אומרת לי, אני שכירה, אני אחות, אתה עצמאי. היה לי גם, שלא תבינו, כאילו הייתי אמנם בקליניקה, אבל אני יזם עוד מבית ספר היסודי, היה לי גם חנות טבע אינטרנטית, וכל מיני בלוגים, ודברים הכניסו כסף, היה נחמד. אמרתי לה, לא יודע, מה אני יודע על כסף? היא אומרת לי, אבל את עוסק מורשה וכל וזה, כי אמרתי לה, לא יודע כלום על כסף. ואז התחלתי בעצם לחקור רגע את הכסף. התחלתי לחפש ספרים וכאלה, ואז חזרתי לספר עתיק שנקרא בעשיר הבא אני, ושקראתי פעם, ואז הבנתי שלא הבנתי שום דבר, הייתי ילד אבל, והבנתי שאני חייב לעשות משהו, הבנתי שאני חייב לתת לכסף לעבוד בשבילי. אז הוא אומר, לא הבנתי, אז התקשרתי לחבר שהוא לא עוסק שום דבר בחיים, הוא לא עובד. עכשיו אמרתי, איך בן אדם לא עובד במדינת ישראל? אז התקשרתי, אמרתי לו, זוהר, ביחד, אפשר קפה? הוא אמר לי, כן, בוא מחר. זה היה יום שני, הגעתי אליו ביום שני לקפה, ואז הוא אמר לי, אפשר שוק ההון, נראה לי זה כל מיני גרפים. אמרתי לו, תקשיב, אני דיסלקט היפראקטיבי עם הפרעות קשב וריכוז, לא בא לי בטוב. הוא אמר לי, שמע, אתה יכול גם לעשות בנדלן. אמרתי לו, מה זה אומר? הוא אומר לי, אתה יכול לקנות, למכור, לשפץ, לעשות, כל מיני דברים כאלה. לא הבנתי מילה ממה שהוא אומר, אבל אתה מכיר את זה שיש לך איזה ניצוץ, אתה אומר, וואו, זה נשמע לי מגניב.
כן.
אז אמרתי לו, טוב, סבבה, אבל איך עושים את זה? אז הוא אמר לי, קח שתי שם וטלפון, דבר איתו, הוא כבר זה. סבבה, אני יורד ממנו, שאני חוצה את הכביש, כי הוא גר, דרך אגב, בעניין מולי, זה כל הקטע. איך אומרים, כל הדברים טובים מתחת לאף, בדיוק ככה. התקשר לידה, אני אומר, מאמי, אנחנו הולכים ללמוד נדל"ן, אני אומרת לי, מאמי, אין שום בעיה. התקשר, אומרים, יום חמישי נפתח קורס, אמרתי מצוין, תרשמי פעמיים.
יפה, איפה?
אצל אילן.
אילן מיכאלי.
כן, אצל אילן מיכאלי האגדי. וככה יום חמישי התיישבנו בכיתה.
כל זה היה לפני 5 שנים?
קצת יותר מ5 שנים, אוקיי? 5-6 שנים, משהו כזה, תשבנו בכיתה, מטפל ברפואה סינית, אחות, והוא מסתכל עלינו, מה אתם לעזאזל עושים כאן? לא ידענו. אבל כל מה שהוא אמר, עשינו. כי אנחנו ילדים טובים, אנחנו חננות, ועשינו פשוט דבר אחרי דבר, חקר שוק, התאבדנו על זה ברמות הקשות. עשינו גם טעויות בדרך, כמו בחירה של שוק. בסדר, היה לנו 100,000 שקל שיט, כן.
איך החלטתם, רגע, חכה עם המונולוג שלך. רגע.
השתלטתי לך על הפודקאסט. עד שסוף סוף מראיינים אותי ואני לא מראיין, אתה יודע.
כאילו היה חסר לך שמישהו ישאל אותך, תספר לי על עצמך.
כאילו לא דיברתי מספיק היום, כן.
לגמרי, לגמרי. לא, אני רוצה רגע ש... הרי אתה יודע, שנינו יודעים, אנחנו מתעסקים בהשקעות ולא מעט שנים בהכל. אתה יודע, מדירה אחת החיים שלך לא משתנים, גם משתי דירות, וכנראה גם יש משכנתה, אז זה כן, לא בדיוק איזה.
נכון.
אז בוא רגע, קח אותי שנייה, שאתם מחליטים כאילו לאיזה, לאן הולכים? מה, לקריות, לבת ים, לאן החלטתם ללכת? וגם מה, היה לכם עון עצמי?
זה כמו שהתחלתי כזה, ספוילר קטן, היה לנו 100,000-120,000 שקל, ובחרנו שוק מגניב בהרצליה, שכונת שביב. כן, אחלה שוק.
כן, נכון, מכיר.
שוק מעולה, יש כמה דברים קטנים. אחד, המחיר ריקס, אוקיי, המחיר דירה שם בשוק עומד על 1.5, אז עמד, אוקיי, אני מדבר איתך לפני.
כמה היום?
מאמין הרבה יותר, כיוון 2, אלוהים יודע כמה. עכשיו, כבר אז דיברו על התחדשות עירונית שם. מהר מאוד הבנו שזה לא יעבוד. אוקיי, עזוב את זה שגם לא היו שם עסקאות, הייתה עסקה אחת בשנה בשוק הזה, כאילו בשכונה שם. כן. אז מאוד היה קשה להעריך את מחיר השוק של אותו נכס. אבל לא היה לנו תכלס, גם כשהגעתי לעסקה טובה, לא היה לי את היכולת, את האומץ להיכנס אליה, כי בסוף זו עסקה הראשונה שאתה עושה. אז מפה לשם נדדנו קצת נשר, והגענו פתאום לקריית אתא. לא פתאום, אבל הגענו לקריית אתא, אני אקצר את הסיפור, כי בסוף זה פודקאסט, הזמן מוגבל. תרצה, בארבע עיניים אני אספר לך. הגענו לקריית אתא, וחיפשנו, אתה יודע, עכשיו בתחילת הדרך שאתה מחפש מציאות, אז מה אומרים לך? עכשיו הגעת, זהו, שוק בריתנה, אין מציאות, זהו, אתה מחפש דינוזאורים, אבוד, 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 אבוד. אבל אתה יודע, כשאתה לא יודע, אתה לפעמים כמו אבל אתה עושה, ואתה אומר, זה מה שאמרו לי לעשות, זה מה שאני עושה, וזה מה שעשינו. דפקנו הדלתות, פתקים, דברים, באמת, דיברתי, אוקיי, עם כל אחד שרק ישב על ספסל, דיברתי איתו, בשביל להגיע לדירות ולהזדמנויות. לקח לנו שנה ומשהו עוד מהקורס, עד שהגענו לעסקה הראשונה. למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים אנשים חושבים שזה זבנג וגמרנו, שזה... אוקיי, אתה בא, עושה איזה קורס, ואופה, אתה תוך שבוע מוצא ככה איזו עסקה טובה. לפעמים לוקח זמן, לוקח זמן גם ליצור את הקשרים, לוקח זמן לזהות את ההזדמנויות, אני חושב גם לוקח זמן לפתח את המיינדסט הנכון כמשקיע. אנחנו היינו צריכים, יכול להיות שאתה יודע, יכול להיות שיש כאלה שעוברים את התהליך הזה מהר, לנו לקח זמן.
כן.
בסוף מטפל ברפואה סינית, אני רגיל לתרגל מדיטציה כן. כל בוקר, פחות לקרוא נסחי טאבו.
כן.
וגם הדר, אתה, בסוף החוט, אתה יודע, אנשים טובים, חנבטים. שום, אני אמור לנהוג חזרה הביתה. יאללה, זה. עשתה לי כוסית כאילו אנחנו עושים קידוש.
תתפנקו קצת, תתפנקו. תתפנקו קצת ביין וזה, בשביל אווירה טובה וזה. נשבור קצת את הקרח.
אומרים, נכנס יין, יצא סוד. אני לא נכנס יין וכבר יצא
סוד. כבר יוצא לסודות.
כן, זה גם, כן, זה מסתבר שיש חנות יין שאפשר לקבל את זה באינטרנט. אז קוראים להם ויינסט. שתי,
מגניב, לחיים.
יאללה, לחיים.
יאללה, אירוח.
בטח, יאללה.
פעם ראשונה שמרחים אותי בפודקאסט וכזאת...
דרך אגב, זה כולל לנה.
יאללה, תמדי את הקונספט.
תוצא לי, אבל לא חוזר אליי לביתה.
חוויית... חוויית פודקאסט.
אוקיי, ואז?
ואז הגיע הדינוזאור. אתה יודע עכשיו שאתה מאוד מפוקס במה שאתה מחפש, ואתה מוצא, אתה ברגע יודע שזה זה. עכשיו, אני נכנסתי לדירה, היה לי מאוד ברור מה המחיר השוק, ומצאתי את אותה דירה, בערך 20% מתחת למחיר השוק שלה. מאוד מהר הבנתי שההשקעה גם לא גדולה, זאת אומרת, אני לא צריך הרבה הון עצמי, והיה לי מאוד ברור איך אני הולך לממן את העסקה, איך הולכת לראות, הכל היה מאוד מאוד מסודר, זאת אומרת, ברמה שראיתי את הדירה 5 דקות, כבר בדרך החוצה אמרתי למתווך, אוקיי? לקחתי את הדירה וככה, סגרנו ברגע. וככה זה התחיל, ואתה יודע עכשיו מה קורה, שאתה עושה איזו עסקה טובה, אנחנו לא סיפרנו דרך אגב לאף אחד. עד שלא חתמנו על החוזה, כן. שתקנו לא להורים, לא לחברים, אף אחד לא ידע. אחר כך רגשנו בנוח.
כן.
עכשיו למה לא סיפרנו?
שיפחידו אותך, נשים.
מה זה יפחידו? תקשיב, אשתי סיפרה להורים שלה, בסדר, שקנינו דירה להשקעה, כאילו סיפרה להם שעכשיו היא נכנסה להיריון בגיל 16. ברמה כזאת היא פחדה. כן. למה? כי ידעת התגובה. מה אתם עושים? מה אתם משוגעים? אבל האמת היא ש...
למה? כי זה עד כדי כך לא היה מקובל. אני לא...
קודם כל...
לא, אתה יודע, אתה מדבר לפני 5 שנים, לא לפני 40 שנה.
כן. 5 שנים...
למה? כאילו היית נחשב למתאבד?
זה מקובל במקומות מסוימים. זה מקובל אצל ההורים של אשתי. זה לא היה מקובל אצל ההורים שלי. זה בכלל לא היה מקובל. כאילו, החלום שלהם זה שאלה הבית.
כאילו, אתם מסתכנים ועוד מעט תעשו דבר כזה.
חמתי עד היום אומרת לי, תפסיק לאמר על הדירות שלכם. ואמרתי לה, תקשיב, אני לא מאמר. אני, דרך אגב, בחיים לא הייתי בקזינו, אני לא אוהב לאמר. לא משך אותי.
אתה בחור סולידי, אתה אומר לנו.
תלוי. בחור סולידי, כן. מאוד הרפתקן, כן. ואין לי בעיה לקחת סיכונים שהם חושבים.
כן.
אין לי בעיה לקפוץ בנג'י, שאני יודע שיש חוט. שאני יודע מה אני עושה, שאני מבין...
או שהחוט הכי הטוב בעולם.
תראה, לא מבין בחוטים של בנג'י. אבל ככה התחלנו, ואז חבר, בוא תעזור לי, וככה התחלנו עוד עסקה, ואתה מגלגל, ואתה עושה כל מיני פעולות. ובכדי להגדיל דון. גם נהיה ביזנס, ואז אתה יודע, זה עוד דירה ועוד דירה, ואתה... תשמע, בסוף ניצלנו גם את הדירת מגורים שיש לנו, וכאלה, משכנו איפה שהיה אפשר לחלוף כסף, גם אז הריבית הייתה זולה, בואו נגיד רגע לכל החבר'ה, אוקיי, שמקשיבים בשנת 23, בסדר? הריבית קצת שונה מהריבית שאנחנו התחלנו. יחד עם זאת, בסוף... צריכים לעשות צעדים, וצעדים שהם מצד אחד מחושבים, מצד שני גם נועזים, כי אם אתה רוצה להתקדם, כי אני הבנתי שוואלה, פספסתי איזה כמה שנים של שוק, בסדר? והבנתי שאם אני רוצה רגע להדביק את הקצב, אני חייב לעשות פעולות יוצאות דופן בשביל להגיע לתוצאות יוצאות דופן. ולא לחכות עכשיו שהשוק ירד.
זאת אומרת, הבינוניות לא יכולה לשחק יותר תפקיד. כאילו, לא שהיית בינוני, אלא אי אפשר להיות חצי בזה.
אני בן אדם טוטלי. או שאני אוהב מישהו ואני כאילו 100% באמת בזה, או שעזוב אותי בצד, אם אני עושה משהו, אני 100%. זה עוד מהתרגולי מדיטציה, בסדר? אם אתה מתרגל, תהיה 100% בתרגול. אל תיתן למחשבות לנדוד, אל תיתן לרעש הרקע להשפיע עליך. דווקא מאוד התרגול של המדיטציה, עולם המזרח מאוד השפיע עליי, בכלל בהתפתחות התודעתית של כל העיסוק בנדלן. כי בסוף יש כאן הרבה דברים, אתה יודע, אתה גם מנהל פעילות, אוקיי, כמעט גדולה כמוני. חזרתי לך.
כמעט,
כמעט. יום אחד, נתן לך עוד קצת. בסדר? אתה יודע כמה אתגרים.
בוא נתתאמץ אבל.
די, תמשיך. אתה יודע כמה אתגרים, לפעמים ברמה היומיומית, אתה כאילו קם בבוקר הכל סבבה, אין לך מושג, בסדר? מה הולך להיות? כן, אין לך מושג. גם אם אתה אומר, יאללה, יש לי כמה עסקאות בטיוטה, אתה לא יודע, עד שזה לא נחתם, זה לא נגמר. זה כל כך הרבה דברים יכולים להשתנות ולקרות, ואתה חייב לגלות הרבה גמישות, הרבה יצירתיות, גם בעסקאות, בדרך להגיע לעסקאות האלה, במהירות תגובה, בקבלת החלטות מהירה, זה דורש הרבה הרבה דברים.
כן. תגיד, יש לי שאלה. בעצם זה נהיה, כל הדבר הזה נהיה ביזנס. עכשיו, אני בשוק אחד, אתה בחמישה שווקים, נכון?
כמה שווקים, כן. אבל
כמה?
זה...
חמישה, לא?
בת ים? קריית אתא, נהריה, ויש לנו ורשה ולודג', אוקיי?
אוקיי. כן. אז נניח ארבעה שווקים בישראל. כן. איך יודעים כל שוק באיזה שכונות ברמת הרחוב, איך יודעים בדיוק, וגם לדעת את המחירים והכל, זה כאילו לנהל, לא לנהל, זה כאילו לדעת, נניח אתה עושה סיור משקיעים, אתה נוסע עם ווייז, אתה הולך עם ווייז?
לא,
אתה יודע.
כן, אני אגיד לך למה. בקריית אתא, אני הלידר, אני מכיר, תשאל אותי כל בניין, בסדר? בכל בניין, אני אגיד לך, תביא לי דף ואת, אני אסרטט לך את התסריט של הדירה, בסדר? הבטחה שלי, תנסה אותי. בערים, בבת ים, בנהריה, יש לי לידרים, יש לי מישהו בדיוק כמוני, שהוא חלק מהצוות שלי, לא מתווך, לא שום איזה קומבינה אחרת, נדלניסט, שאוהב לעשות נדלן, מכיר את השוק, עשה כבר לא מעט עסקאות, והצטרף עלינו לצוות של השקעה נכונה. אנחנו עובדים ביחד, אתה לא יכול להצליח ולגדול לבד. לא הגיוני להכיר גם את בת ים, דרך אגב, בדיוק. אני בת ימי, אני גדלתי כל החיים, אמא שלי גרה בבת ים, אני מכיר את בת ים, ואני אומר גם למשקיעים, אני לא מכיר את בת ים, כמו שבדים מכיר את בת ים. כי הוא חי שם, הוא בשטח, הוא מסתובב, זאת שכונה שלו. הוא יום-יום שם. כמו שאני, אוקיי, בקריית אתא מכיר. כמו שספיר מכירה בנהריה, כל רחוב, כל דבר, תשאל אותה מה שאתה רוצה, איך שתשאל אותה, לא משנה מאיזה כיוון, תקבל תשובה מאוד מדויקת וברורה. ככה אנחנו עובדים.
למה בעצם, כאילו, להיות בכמה מקומות? מה היתרון של זה? בא אליך נניח בן אדם, איך אתה יודע לנתב אותו לשוק הזה, לזה, לזה או הזה, איך זה קורה?
אחד, זה מאוד תלוי באסטרטגיה שלו, בעון העצמי שיש לו, לפעמים גם ברצונות שלהם. לא תמיד אני מסכים. דרך אגב, אני טיפוס די ישיר, ושוע מכיר אותי, נכון? אנחנו חברים, טוב, אני אומר את מה שיש לי. לא מנסה לצאת עכשיו כזה נחמד. בסדר? אני מאוד נחמד. אבל אני גם בן אדם ששם את הדברים על השולחן, לא תמיד כיף לשמוע את זה, אוקיי? יש כאלה שאין להם שקל תחת ובקושי סוגרים את החודש, אבל רוצים לקנות דירה ללא הון עצמי, ואני אומר להם, סבבה, אחלה הרפתקה, לא איתי, אני לא יוצא איתכם עכשיו להרפתקה הזאת. למה? כי המטרה שלי לקדם אנשים מבחינה כלכלית, ולא לסבך אותם. זה הערכים שלי. אלא, כל אחד יעשה כטוב בעיניו. אז זה הסיבה.
למה אתה חושב שאם בן אדם קונה ללא הון עצמי, זה סוג של סבך אותו?
כי זה לא סוג שיסבך אותו. תלוי את מי. בסדר? אנחנו גם היה לנו עסקאות שעשינו עם 100% מימון. זה קצת שונה מ-100% הון עצמי, כי שמנו...
לא, עם 0% הון עצמי.
לא, הוא צודק, 100% מימון.
100% מימון, לא 0%
הון עצמי. נו, זה ללא הון עצמי.
כי הייתי צריך לשלם לעורך דין, ומס רכישה, אז נניח, סתם ניתן דוגמה, היה לנו איזו עסקה, אוקיי, היה 28,000 שקל. דירה 550.
אז אתה לפעמים חשוף.
אתה מבין? קנינו דירה ב-28,000 שקל.
כן.
היינו בתזרים שלילי, כי זה היה 100% מימון.
נכון.
בסדר? ברוך השם, אני יכול להרשות את זה לעצמי. בסדר? את ה-1,000 שקל הזה.
אז אתה לא נגד 100%, אלא תלוי לאיזה בן אדם.
תלוי לאיזה בן אדם, הכל תלוי. בסדר? הכל תלוי למי. עכשיו, אם בא לי עכשיו איזה מישהו שיש לו הכנסה פנויה, סתם, של 10,000 שקל, ויש כאלה, שנינו מכירים ויודעים, אז סבבה, אני אומר לו, חמוד, זה שאתה עכשיו תהיה שמרני, ותיקח את הכל, שהכל יהיה break even ובאחוז מימון, אתה לא תתקדם ככה. אתה לא תתקדם, אתה לא תוכל לשבת, אוקיי, בתאילנד ולעשות איתי שיחה זום כשאני רואה את הנוף היפה. כן. זה לא יקרה. כן. אתה לא תצא, אני לא אוהב את המושגים של חופש כלכלי וכל הדברים האלה שמכילים נכון. אנשים, כי זה, אני לא יודע מה איתך, אני הולך לעבוד עד היום האחרון שלי. למה? כי אני לא עובד. אני עושה את מה שאני אוהב. זה אסטרטגיית כן. חיים, כן. פילוסופיית חיים.
כן.
אז זה סבבה, זה סבבה, אתה יודע מה, להיכנס לעסקה עם 100% מימון, אולי גם ללא הון עצמי, כשזה מתאים שיש לך את היכולת, שיש באמת עסקה טובה. אבל אני מדבר עם הרבה אנשים, אנחנו מלווים באמת עשרות משקיעים בשנה, אני יכול, חייב להגיד לך שרוב האנשים לא בנויים לזה. גם מנטלית, בסדר, הם בלחץ גם ככה עם הדירה עכשיו עומדת שבוע ריקה, ואין להם הכנסה פנויה. עכשיו זוג, שאני יודע שהם לפני לידה, שהאישה רק בדיוק רוצים להביא ילד, שיש להם ילד, ויש להם אולי הכנסה פנויה של 2,000 שקל. אני אומר, טיפה זה משהו שלא יעבוד ככה כמו שצריך. הם יסתפחו?
כן.
אתה היית מכניס זוג כזה?
לא, אבל אתה יודע, אם יש, זה הכל עניין של כמה הכנסה פנויה יש להם. אתה יודע, שאנחנו מדברים הרי עם אנשים, מה אתה שואל אותם, אחרי שאתה שואל אותם את השם שלהם, מי הם, כמה הם מרוויחים, כמה הון עצמי יש להם, והכל ברור שאתה לומד. חשבתי שאתה כאילו אומר שאתה לגמרי נגד 100% מימון.
אני לא יכול להיות נגד, כי גם עשינו את זה.
בדיוק.
בסדר, עשינו את זה, וזה היה בוסטר שקידם אותנו. אבל זה התאים למידות שלנו.
כן. תגיד, איך אתה רואה את השוק היום?
עכשיו? אנחנו באוגוסט...
עוד 10 דקות, כן.
עוד 10 דקות. לא, כי תראה, זה, אנחנו חיים במדינת ישראל, צריכים להבין שהשוק של יולי זה לא שוק של אוגוסט, השוק של
כן.
אוגוסט זה לא שוק של מרס שהיה. משנה, היום, כן, בוא נגיד ככה, אני רואה הרבה יותר משקיעים חוזרים לשוק, והרבה יותר... פונים אלינו דרך אגב הרבה יותר פניות להשקיע בחול, בפולין. אין לי איזה הסבר, אני לא מפרסם את זה, לא שום דבר, ברמה יומית, כאילו אנשים פונים, שחתיק עליהם.
כן.
אבל כן, יש הרבה יותר משקיעים, יחד עם זאת, אין היצע של דירות. זאת אומרת, גם קונים, גם מוכרים, עדיין יושבים על הגדר, מחכים לראות מה יקרה. מי שמוכר הרבה פעמים, זה כאלה שקצת יותר לחוצים למכור, כי יש כל מיני סיבות, עכשיו הבת מתחתנת, הבטיחו לה איזה סכום כסף, כל מיני עניינים מיסויים, כאלה שקנו דירה לפני שנתיים, וזה צריכים עכשיו, בסדר, למכור אותה, כי הם חשבו ככה וככה, ואז יש מקום גם להזדמנויות.
כן.
בסדר, למרות שבלי קשר, זאת אומרת, בעיניי מה שהולך להיות ברמה, אני לא יודע מתי אם זה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3 בשוק הנדלן, אנחנו אומרים, שווה לשים את היד היום על דירה.
אתה מאמין שהמחירים יעלו?
אני יכול לחתום על זה שהמחירים יעלו.
למה?
אבל אני לא נביא.
למה?
אני שמח ששאלת שום.
כן?
לא, גם... הוא בין הטלפונים, הוא בין הזה.
רציתי שנייה להסיט את הצבא גם
אליך. לא, אני מקשיב. יש לי את האוזניות, אני גם שותה יין, אני מתפקס, די, נו. תשתה קצת,
כן. אני אגיד לך למה. בוא נבחן רגע מה קורה בשוק הנדלן. כמה, בחסור, כמה חוסר יחידות דיור יש לנו היום בשוק?
תראה, בגדול אמורים לבנות סדר גודל של 70,000 דירות מדי שנה.
יפה.
ובונים בערך סדר גודל של 50, 40.
יפה.
בדיוק. ודרך אגב, עכשיו כבר לא בונים.
רגע, שנייה, רגע. תן לי שוויה.
כן. לא, אני בצד שלך.
נכון, ברור.
בוא תשמע.
שום. כמה חוסר, עזוב, מה שיריב אמר, זה מה צריכים לבנות. אני אומר, סבבה, אבל כבר כמה שנים לא בונים את מה שצריך לבנות.
נכון.
יש חוסר של כמה?
מעל 100,000
יחידות דיור בחוץ.
אני לא יודע את הנתון, אתה סתם שואל אותי, נכון? אתה לא יודע. בחרת להגיד, ואז בחרת להגיד, רציתי אומר לו, מה פתאום, חסר יותר.
אבל כל אחד מספר סיפור אחר.
לא יודע, אתה מספר המדויק.
לא, לא, חסר להערכתי סדר גודל של 120.
יש כאלה, דרך אגב, שאומרים 120, יש כאלה שאומרים 180. בוא נסגור.
כן, אבל אתה יודע מה הטיעון של הרבה אנשים?
שנייה.
אנשי מקצוע, יפקה.
עזוב את האנשי מקצוע. הם תקועים באקדמיה. בואו שיזיעו כמונו בשטח. בסדר? יש לנו מחסור, נניח, של 100,000 יחידות דיור. מה קורה היום בקבלנים? הם לא ניגשים למכרזים, יש ירידה של 40% בהגשה למכרזים ברמי. זאת אומרת, יש 40% פחות קרקעות שנקנות, נכון? כן. על ידי יזמים, קבלנים.
זאת אומרת, ההיצע מתייבש קדימה, אתה אומר.
רגע, פחות קבלנים בונים, מי שלא לחוץ ולא חייב לבנות, לא בונה. זאת אומרת, יש ירידה כן. של 50% בהתחלות הבנייה. יש ירידה של 50% בהיקף העסקאות, מה שאומר שאנשים, לא שהם לא רוצים לקנות, הם מאוד רוצים לקנות, אבל הריבית חונקת, חונקת. אז הם לא קונים, מה הם עושים? הם מחכים, הם יושבים עכשיו במזגן, רואים נטפליקס, אומרים, עוד מעט הריבית ירד, כפרה, אנחנו נקנה דירה.
אבל לפעמים יושבים על קרקעות שהם מממנים אותם, זה עולה להם כסף.
בסדר, כנראה שזה לא מספיק כואב להם, בסדר? כי עובדה שזה מה שקורה, אבל זה קרקעות שכבר נקנו, אבל אני מדבר על קרקעות שלא נקנו, רמי מוציאה מכרזים, נניח הוציאה 100 מכרזים, רק 60 מכרזים הוגשו אליהם הצעות מחיר. זה מטורף. עכשיו, את המחיר מתי אנחנו נשלם? זה כמו בכרטיס אשראי, אתה לא משלם באותו יום. אתה משלם קדימה. אז אותו דבר, גם בשוק הנדל"ן אנחנו נשלם את המחיר, בעוד שנתיים, שלוש, ששוב פעם אנחנו נתעורר, שיש מחסור ביחידות דיור, שהריבית תתחיל לרדת, וכל אלה שכבר מתים לשפר דיור, אבל הריבית חונקת אותם, אוקיי? ירוצו לשוק, פתאום כולם, יאללה, במי, בוא נלך נחליף דירה, ולא יהיו דירות. הרי מה היה ב-2021 אחרי הקורונה? לא היו דירות. כולם רצו לשוק, קנו כל מה שיש. אתה ראית את המחירים משתנים לפעמים ברמה היומית, כל שבוע, לא היה מחיר שוק. היו שואלים אותי, זה מתחת למחיר שוק. הייתי אומר, ברגע שתגדיר לי מה זה מחיר שוק, אני אגיד לך. בן אדם, הוא מתלבט, בינתיים המחיר כאילו עולה, זה מסע ומתן הפוך.
תראה, בגדול יש ביקושים שהם לא מתממשים. אתה מבין? זאת אומרת שאנשים שרוצים שדרג דיור, הם עדיין רוצים שדרג דיור. זוגות צעירים שרוצים לקנות דירה ראשונה, הם עדיין רוצים לקנות דירה ראשונה. בן אדם שעכשיו רוצה דירה להשקעה, הוא עדיין רוצה דירה להשקעה. עכשיו, האוכלוסייה הזאת, הקהל הזה, הוא הולך וגדל והולך וגדל. חלקם קונים, אבל רובם כרגע לא. אבל זה ביקושים שהם קיימים. זאת אומרת שברגע, וכמו שהוא אומר, אין קרקעות, לא ניגשים למכרזים, והשוק פלוס מינוס יחסית עומד. ברגע שהשוק יחזור, וזה בדיוק מה שקרה בקורונה, זה בדיוק מה שהוא אמר, ברגע שהיה, מה היה בקורונה, יאללה, התחסנו והכל, כולם חזרו בחזרה לשוק והקפיצו את המחירים ב-20%. אם אתה שואל אותי, השאלה עכשיו, מי ימצמץ ראשון? האם זה יהיה הקונים שיורידו את הדירות? ואגב, אני בדיוק כמו, אנחנו מתעסקים שנינו בפריפריה, ותמיד אומר לאנשים, לאן דירה בחיפה, בצורך העניין בקריות, שעולה כמה? 700,000?
נניח,
800. 800. לאן היא תרד? מה היא תגיע ל-400? יאללה, ירידת מחירים מטורפת 10%. לאן זה יגיע? ל-720, ל-730? כאילו, אין פה זה. ולכן, אני בטוח שגם אם בטווח הקצר המחירים ירדו, בטווח הארוך, בטוח שהמחירים יעלו בסופו של דבר, ואנשים יגידו, יו, איזה בסה, למה לא קנינו? אבל אז יחפשו את המשבר הבא לדבר עליו, למה אולי לא צריך לקנות.
אני אגיד לך יותר מזה. שאלה שאני הרבה פעמים גם שואל את עצמי. זאת אומרת, לדרבן את עצמי להמשיך לקנות, עוד כמה זמן יישארו במדינת ישראל נכסים שמתחת למיליון שקלים. גם היום, כבר באזור הקריות, באזור חיפה.
אבל בעיניי זה סתם מספר, זה אין לזה משמעות. סליחה.
מה זה אומר?
סתם, אז מיליון שקל זה עגול ויפה.
מה הקשר? דירות, אבל המחיר יעלה. לא, בסדר, אבל...
אז למה לא 800,000? למה לא 900,000?
כי כבר היום המחיר הוא 800. דירות שהייתי קונה לפני כמעט שנתיים ב-500, 550,000, היום עולים 850,000. כן. עכשיו, אתה יודע, סבבה, התיק נכסים שלנו עלה, השווי שלנו עלה, יפה, זה אחלה. דרך אגב, מבחינתי זה במפר, זה מעכב אותי, זה אולי קצת, אתה יודע, מרגיז, אבל אני דווקא אין לי בעיה שהמחירים ירדו. מחירים ירדו חזרה ל-500, נקנה עוד כמה דירות.
אבל אנשים מפחדים מזה,
בוא. בסדר?
קובי לא מפחד.
נקנה עוד כמה דירות, זה הברכה,
בוא. כולם, כל האחרים מפחדים.
אני כמו יריב, אני אוסף. אני פעם הייתי אוסף כאלה שדונים של קספרים, שהיה בביצות הפתעה, בביצה הפתעה, בסדר? מישהו פעם פילח לי כזה שדון כזה של קספרים, אוי ואבוי, אני לא יודע מי זה. היה אחד נדיר. היום אני אוסף דירות. בסדר, יש לי אוסף של גיטרות, יש לי זה, אני, מה אני אעשה?
אז הוא בהספרים שמדברים עליהם הפוליטיקאים, מצאנו אחד.
אבל תשמע, מה רע בזה? באמת, מה רע בזה?
אני מבחור,
לא רע. אלף זה מראה שזה אפשרי.
לא רע.
הוא לא נולד כנראה למשפחה של מיליונרים.
כן, אבל קובי לא מפחד, אבל אנשים שמגזינים לנו הם מפחדים. בדיוק מה הדבר הזה.
אבל אין סיבה.
אבל למה קובי לא מפחד?
אתה יודע ממה הם מפחדים? בוא נכניס את שניכם לראש שלהם. הם אומרים, טוב, יאללה, וזה סוף סוף עזרתי אומץ, אני אעשה את זה, ודווקא במשמרת שלי, פתאום תבוא התרסקות. זה מה שמפחיד, זה למה אנשים לא עושים, זה הסיבה.
אבל אם תבוא התרסקות, סבבה, אז אל תמכרו. נניח, יאללה, זורם. בוא, קרה פה משהו מטורף.
הם רועדים, כי אין להם הרבה כסף, אין להם הרבה
אומץ. בסדר, אבל תראה, קודם כל, כולם עשו את הצעד הראשון מתישהו. גם קובי שיחזיק בעזרת השם גם 100 דירות, 200 דירות, לא משנה, תמיד את הדירה הראשונה היה לא לי, לכל בן אדם את אותה חושה שיש לה בן אדם הראשון. רק יש הבדל בין מישהו שבסופו של דבר עושה, למישהו שבסופו של דבר יושב ומפרשן, למה לא? אתה יודע, אני רואה נניח את כל המגיבים, באמת, בטיק טוק, אתה בטיק טוק? כן, אתה בטיק טוק, נכון? ראיתי שהצצת לי בפרופיל. תקשיב.
לא הצצתי. אני אוקיי? מה קרה לך?
לא, לא. אבל אני אגיד לך, אני פוגש במיוחד את האנשים האלה, באמת בתגובות בטיקטוק. הרי אתה יודע, ביום יום שאתה פוגש אותם, אז הם אומרים לך בצורה עדינה, ואת החששות שלהם והכל. אתה יודע, בטיקטוק זה הכי אמיתי שיש, כי הם לא מכירים אותך.
בוא נה, אתה סתם בלבל תמוח.
אתה מבלבל תמוח, ואתה יודע, אתה מציג להם עסקה, אמיתי, אתה מציג להם עסקה, אמיתית, מצלם דירה, שהסרטון צולם לפני שנתיים, ואתה אומר, הנה, הבן אדם קנה ב-500, הוא הביא איזה 150 הון עצמי, הוא מוכר את זה ב-750, הוא הרוויח 250 אלף שקל, הכל בסרטון.
אז הם אומרים לך שזה חרת.
הכל בסרטון, ואז הם אומרים לך, לא, איפה המס רכישה וזה? עכשיו אתה מסביר בסרטון, קנה את דירתו הראשונה, כן? אין מס רכישה, אתה נוכל, לא אמרת מס רכישה, לא אמרת מס שבח, בפוקס, כי המחירים עלו בעוד שנתיים, בוא נראה עכשיו. עכשיו, מה הם שוכחים? שלפני שנתיים, אותו אחד שקנה את הדירה הזאת, גם הוא היה לו חששות. רק פעם, הוא לא דיבר על הריביות, כי אז לא היה ריביות, אבל הוא דיבר על הקורונה. ולפני 3 שנים לפני, אז דיברו על כחלון, ב5 שנים לפני,
קיצור, כל פעם יש תירוץ תורה.
כל פעם יש סיבה, למה לא?
בסדר, אבל עדיין, אני מסכים איתך, אבל מה שעובר בראש לכל בן אדם שהוא לא עשה את זה, זה איך אני קונה והכל מתרסק. זה הכל, זה הסיבה היחידה שלו.
תראה, פחד הוא קיים, אבל פחד הוא דו צדדי. זאת אומרת, מה שיוביל אותנו להיכנס להשקעות נדלן, זה היה פחד, פחד קיומי אפילו. אבל מישהו אחר מפחד שישב, השוק יקרוס. אני, הפחד שלי, עד היום, זה להיות זקן אני. זה הפחד שלי.
זה הפחד השולט שלך.
זה הפחד שלי, זה להטריח.
זה כבר אין לי מה לעשות
את זה. אני גם טועה.
אתה באת, התנסה עלינו עם הבלוגית.
לא, אתה מפחד להגיע. אתה מפחד להצטרף, יריב, לקרחים.
קדימה, תצטרף למועדון לקרחת.
לא.
חכה.
הנה, מצאנו את העניין.
לא, אבל תראה, לפחד, הוא יכול להיות דו-קוטבי. הוא יכול להיות משהו ששומר עליך, שזה טוב, אתה יודע, הוא גורם לך להיות
זהיר,
זהיר נכון. וללמוד והכל, אבל הפחד גם יש לו חלק שלילי שהוא משתק. ואם הוא משתק, זה בעיה. כי אתה לא יכול להיות פרשן כל החיים, למה עכשיו ירדו מחירי הנדלן? רד למגרש, תשחק, אתה יודע מה? מקסימום כן, תפסיד. אתה יכול להידרס בדרך לעבודה, אתה יכול לתת צ'ק והוא יכול לחזור, אתה יכול ללכת ללימודים ולעשות מבחנים ולהיכשל בהם. כל דבר בחיים שאנחנו עושים, אנחנו יכולים להיכשל, אתה הולך לים, אתה יכול לטבוע. נו, אז מה, תימנע מכל הדברים האלה? אתה חייב לעשות איזשהו צד. אתה יודע, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים, אתה יכול לראות איזה 100,000 איש שקנו דירות ומרוצים מהם, 100,000 איש שמכרו דירות, היו שמחים באותו רגע, ואחר כך התבאסו. איך זה הגיוני? כי הם אמרו, יו, איזה באסה, המחירים המשיכו לעלות. גם אלה, אני בטוח נכון. שאלה שמכרו דירות ועשו אקזיט, הם שמחים. אבל תפגש איתם עוד שנה, שנתיים, יגידו, יא, איזה באסה, אם הם לא חזרו לשוק הנדלן, יא, איזה באסה. והפחד הזה עובר אחרי הדירה הראשונה, זה משתחרר. מה זה עבורך היום נניח לקנות דירה? אמיתי, מה זה?
מה, בשבילי? כאילו,
כן, זה כאילו לא כמו שבאת בדרך לפה לפודקאסט, זה כאילו...
הדר בכלל, היא לא רואה את הדירות, היא מגיעה, היא חותמת ויאללה בוא נלך לאכול גלידה, משהו
במבולות. בוא נעזור.
זה, כן.
כן, אבל זה באמת.
לפעמים אני אומר, אבל בואי רגע, אני צריך שתראי כאילו שם איזה משהו. היום? היום, כאילו, אני חייבת היום? אי אפשר שבוע הבא. אבל בסדר, זה עניין של תודה. קודם כל אנחנו סומכים אחד על השני, יש כאן עבודת צוות. אבל כן, זאת אומרת, זה הרבה יותר קל מי לא יודע מה מבחינתי.
אגב, אדרי עדיין אחות גם? במקצוע?
היא פעם בשבוע, אבל ממש ככה בקטנה, כן.
איזה כיף.
כאילו... עם 100% היא תהיה בחברה, בסדר? ועוד טיפה, כי היא לא יכולה לעבוד רק 100%.
תגיד, יש לי שאלה. ואני אגיד לך מה אני אומר לאנשים, ואל תתבייס כמובן.
כן.
אני אומר להם ששואלים אותי, נניח, למה חיפה? אז אני מסביר להם שזו העיר השלישית בגודלה בישראל, וזה מטרופולין, וסביבה יש כל מיני ערים קטנות, וזה בערך כמו... תל אביב היא כמו חיפה, חיפה היא כמו כן. תל אביב, ששרים סביבה. וכאילו למה ללכת לקריות? שהקריות זה ערים קטנות כאלה שאין, זה לא המטרופולין הגדול.
כן, אבל הן זאת... ניזונות בחיפה, בכל המשך.
כן, כן, אבל למה נניח ללכת לקריות, לקריית אתא, כן. לקריית
מוצקי, בדיוק. בוא נדבר על קריית אתא, לדוגמה. כן. אני הגעתי לקריית אתא, אני אמרתי לעצמי, טוב, סרג, הייתי ברצליה, הייתי בנשר. כן, זה נשום. זה מאוד מקצועי. אני אמרתי לעצמי דבר כזה מאוד פשוט. אוקיי, סבבה, אתה עכשיו הולך, בוחר עוד שוק, זה השוק השלישי, אבל זה השוק האחרון. בסדר? ופתחתי מפה של מדינת ישראל, והתחלתי לעבור עיר-עיר. חיפשתי משהו. מה חיפשתי? חיפשתי תוכניות פיתוח. ואז הגעתי לקריית אתא, והבנתי שיש כמה דברים שהולכים לקרות שם. אחד, שכביש 6 הולך להגיע לקריית אתא.
הוא הגיע כבר?
בטח. סב, תשקיע את כמה שקלים של כביש 6, תיסע במערות, מתחת ליוקנעם.
תבדוק.
וכל זה, זה יפך חוץ לארץ. והבנתי שיש עתודת קרקע שלמה, שהולכת לעבור תוכנית אבא, שתכלול הקמה של בית חולים, פארק הייטק, מרכז אקדמי ורכבת קלה. ואמרתי, רגע.
רכבת קלה?
רכבת קלה. אמרתי, שנייה, יש כאן משהו מעניין. אבל אתה יודע מה הקטע? את הדירה הראשונה שקנינו, אתה יודע כמה קנינו? ב-350,000. אתה יודע, היום היא כבר הכפילה את עצמה. אבל שקנינו אותה, כולם אמרו לי, מה, מי קונה זה, מה זה, מי יזכיר את זה, מי גר שם, מי, כל
כן, הדברים האלה. כן, אבל זה מראה שהייתה לך סביבה שהיא לא מבינה ולא יודעת ולא עושה.
לא משנה, אבל חיפשתי, הוא שאל על שוק. אני חיפשתי שוק שהוא מתפתח. עכשיו, גם על הבית חולים אמרו לי, איפה, הילדות שלך השתחררו מהצוות שהבנו. היום כבר יש עבודות פיתוח לקרקע. בסדר, אז כאילו, זאת אומרת, אתה צריך להבין, אתה צריך...
זאת אומרת, אתה רואה את האפסייד לעתיד, ברגע שזה יהיה...
כן.
שיהיה בנוי, הכל עוד יותר יעלה.
אני מסתכל כמה צעדים קדימה, אני אתן לך אפילו, אתה יודע מה, דוגמה מעבר לים, קניתי דירה בוורשה. אותו דבר, חיפשתי תוכניות פיתוח, ישבתי, עשיתי חקר שוק, הדח חמודה שלחה אותי בינואר, מינוס 9,000 מעלות, לעמוד בחוץ ולדבר עם פולני בשלג.
רגע, כן. וספציפית שאלה לגבי זה, וכמה זמן השקעת בזה? תספר ממש, כאילו...
השקעתי, המון שעות, טסתי כמה פעמים, כי אני בחור יסודי, וכמו שאמרנו, אני לא אוהב לאמר, ואז הבנתי שיש שכונה חדשה שנבנית בוורשה, שכאילו היא קצת פריפריאלית, אבל עכשיו חופרים את התחנת מטרו, זאת אומרת, עד לשם.
כן, עד הגטו.
יופי יריב, בדיוק, נכון, בדיוק.
לא, יש אנשים שבאמת, הם לא מסוגלים להתקרב למקומות האלה.
נכון, נכון. זה באמת...
ואני לא מסוגל.
רגע, לא, אבל חכה, רגע, סליחה שאני אומר רגע זה. שנייה רגע, פולין, רגע. מאוד חשוב לי רגע לגבי הקריות.
לא, אני רוצה להסביר רק את הדוגמה, כי זה תקף, אני חושב, לכל מקום בעולם, גם לחיפה דרך אגב. כי הדירה הזאת היא... בסדר? היא עדיין בבנייה, אבל הערך שלה לא מפסיק לעלות, כי גם ככל שהחפירה של המטרו מתקרבת לשכונה, הערך עולה. ככל שהבנייה של השכונה מתפתחת, הערך עולה. זה אותו דבר. עכשיו, אותו דבר ראינו בנכסים שלנו בקריית אתא. אנחנו רואים את זה גם בנהריה, אנחנו רואים את זה גם בבית ים, גם בחיפה.
כמה נכון? נניח תעלה דירה בקריית אתא, באזורים שאתם עובדים?
מה זה דירה? דירת שני חדרים, שלושה חדרים?
מה שאתם מביאים למשקיעים
שלך. נניח שני חדרים היום, זה סביב ה-700, טיפונת פחות, ככה אנחנו מצליחים עוד להביא, לפלח כזה כמה עסקאות כאלה. דירות שלושה חדרים, נעות כבר 750, 800, 850, תלוי איזה בניין, תלוי קומה, תלוי
רמת שיפוט. בכמה היא תוזכר?
זה יכול לנוע בין 2,300, אם אנחנו עושים גם השבחות וכל מיני דברים ככה מעניינים, גם 3,000, ככה בכיף.
תוך כמה זמן?
תלוי ברמת שיפוץ. אם הרמת שיפוץ יפה והכל, לפעמים ברמה של ימים, שבוע, שבועיים.
כן.
בסדר, רוב הדירות שלנו לא מגיעות לחודש שכירות.
כן.
זאת אומרת, לא לוקח לנו. ברמה של שבוע.
בכל אזור שאתם עובדים, אתה כאילו צריך מישהו שיזכיר לכם את הדירות, כאילו מערכת של מזכירה, מערכת שמשפצת.
יש לנו את הצוות שלנו.
זה לבנות, כן.
יש צוות, יש צוות של, אתה יודע, כל בעל מקצוע, מה שאני צריך, שנייה אחת, טלפון, וואטסאפ, בסדר? קורה?
כן.
כן.
אז ייקח לך חודש להזכיר דירה.
פחות, אבל כן.
מי הדיירים?
זה עוד פעם, זה...
רוסים, אוקראינים?
אני קורא לזה מוצר, בסדר? לנכס. זה מאוד תלוי מה אנחנו מייצרים. אם אנחנו מייצרים עכשיו דירת, לוקחים דירת שתי חדרים ומעצבים אותה כזה צעירה ומגניבה ומרעטים אותה, יבוא עכשיו בחורצ'יק צעיר, בסדר? ויכול להיות דירת שלושה חדרים, קומה ראשונה או קומת קרקע, שאנחנו נייד אותה אולי לאיזה זוג רוסים מבוגר, או בכלל זוג מבוגר, זה לא משנה האמת, כן. מאיזה מוטה, אני חושב שזה לא רלוונטי במדינתנו כבר. אבל עוד פעם, מישהו מבוגר לא יבוא לגור בקומה שלישית, אלא אם אתה מזכיר לו ממש בגרושים, ולרוב זה סוחר שהוא פחות איכותי.
כן.
אנחנו מעדיפים תמיד לתת איזה אקסטרה, לדירה שנוכל לדרוש עליה קצת יותר בשביל להביא סוחר שהוא איכותי יותר.
כן.
זה האסטרטגיה. ועוד פעם, ואז גם עוד פעם, ברגע שהדירה נראה טוב, שיש מזגנים בכל חדר, שיש קצת תאורה שעושה
קיצור,
אווירה.
קיצור, אתה משפץ ומשקיע.
והכל.
כן.
אבל שיפוץ זה לא, אתה לא צריך לשים 300,000 שקל. שיפוץ לפעמים גם יכול להיות 40,000 שקל, אתה יכול לעשות דירה בובה, לפעמים 80,000 שקל, גם לפעמים אין מה לעשות... דירה מפורקת, אתה תשים 150,000 שקל.
אבל גם זה מתבטא במחיר. אין פה...
אבל, בסדר, אבל במקום להזכיר אותה ב-2,300, אתה תזכיר אותה ב-3,000, לפעמים עוד לפני שסיימת לשפץ.
כן.
בסדר.
טוב. איפה אתה רואה את השוק בעוד 10, 15, 20 שנה מהיום?
מה, שוק הנדלן?
כן.
בגדול מאוד מאוד מאוד.
עוד 15 שנה?
כן, 10 שנים, 15 שנה. מה אתה אומר? תן איזה...
אני, עצוב לי, אבל אני חושב ש... לחבר הצעירים יהיה הרבה יותר קשה לקנות דירה. אני חושב שהממשלה או המערכת הבנקאית, המימונית, תהיה חייבת לחשוב על כל מיני פתרונות יצירתיים. אולי העניין של 75% מימון כבר לא יהיה תקף, ו-30 שנים למשכנתה.
יחזירו את ה-90% לדעתי.
יכול להיות שיחזירו עם כל מיני ביטוחי אימאי, כמו שהיה פעם וכאלה. אני לא, עוד פעם, לא כלכלן בשביל זה, אבל הם יהיו חייבים לתת מענה מבחינת ההון העצמי ש... יצטרכו להגיע לעסקה, וגם להאריך את שנות המימון, כי 30 שנה זה כבר לא יספיק בעוד 10 שנים. גם תוחלת החיים עולה.
זה יהיה כמו דירה בליסינג כזה.
ובעתיד אולי, לא יודע אם בעוד 10-15 שנה, אבל בעתיד הרחוק יותר, בעיניי, מי שיחזיק כאן בעיקר את נכסי נדלן, זה היו המוסדים, החברות ביטוח והכל.
רגע, אז התפתחות.
מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, זה תמוע.
מה, הם יתחילו לקנות דירות במקבצים?
קודם כל הם קונים דירות במקבצים, הם קונים בניינים, וכן, יש קרנות נדלן שכאלה.
הבאת לנו פה פאנץ'.
כן.
עכשיו, עוד פעם, בחול אני מבין למה הם עושים את זה, כי התשואה גם יחסית גבוהה ואפירותית. בארץ, אני לא יודע, או שהסחירות כאן תעלה, משהו צריך לקרות. תשמע, אנחנו, מדינת ישראל הוא שוק חסר היגיון. כל מי שחושב ומנסה להבין יותר מדי בצורה שהיא ריאלית, די מפספס את השוק, כי ריאלית אנחנו אמורים להיות בבואה שהיא הייתה אמורה להתפוצץ כבר מלפני הרבה הרבה שנים.
נכון.
אבל זה לא קורה. לא. זה ממשיך לעלות וזה ימשיך לעלות.
תראה, אני מאמין שבעוד כמה שנים כבר לא יהיה לכל אחד דירה. כאילו הפנטזיה הזאת של בוא נקנה דירות וזה, היא כבר לא תהיה. אבל אתה יודע, זה יהיה כמו בברלין. אתה יודע, בברלין נניח 80-90% מהאנשים, הם סוחרים דירות, לא כזה...
הם אוהבים את זה.
לא כזה נורא, כן?
כן, אבל זה עניין מנטלי. אתה אומר, שמה אין בעיה, אם אין לך דירה, לא אוכלים לך את הראש, מה עם בית, מה עם בית, מה עם בית.
כן, אבל בברלין יותר זול לחיות בישראל, זה אחת הערים הכי כיפיות ש... כן. הנה, אנחנו יותר מדי מזכירים את ה...
נכון.
בוא נה, אחת הערים הכי כיפיות, לא בגלל שזול שם.
כן.
הכל נגיש, תחבורה, אין את הלחץ שיש...
כן. גם בפולין. עיר... בוא, אתה קונה בפולין, כמעט כל דבר, זה 40% פחות ממדינת ישראל. כן. כאילו, זה הזיה. אתה יושב,
אתה קונה...
אתה יושב במסעדה, חבל לך על הזמן, בסדר שבישראל אתה מפרק איזה על פי, אתה יוצא שם עם חשבון של 200-300 שקל, ואתה אומר איך זה יכול להיות.
כי... כן.
זה... נו, אז ברור שהם יכולים לזכור.
כן, אבל השכר שלהם נמוך יותר. חשוב רגע להציג את כל התמונה מלאה, לא עכשיו שכולם יעברו לנו לפולין וגרמניה, בסדר? אני מניחות
כל המדיעות
הסקסיות. לא, הם לא יעברו.
אבל, שמע, סקסי לא סקסי, בסוף אנחנו...
נכון, איפה שיש כסף, שם נהיה.
כן, עכשיו, דרך אגב, אדר, סבא שלה, הוא ניצול שואה, ויש לו סיפור מאוד מאוד מטורף, באמת. ועובדה שהנה, בחרנו להשקיע ולפתוח גם פעילות בפולין, היו מחשבות, היו דברים, אבל ההזדמנות, מה שקורה שם מבחינת הנדלן, השוק, זה כמו ישראל, כך אפילו 15 שנה אחורה. זה מטורף.
כן.
אז...
טוב.
טוב.
אחלה פרק, קובי. קובי כן. זהבי. ואם אתם מתעניינים בהשקעות נדלן, הוא אחד האנשים הכי טובים שיש בישראל.
נכון. מקום שני, אין ספק.
אבל אתה יודע מה יפה את
החיים? קריית אתא סבבה, אבל חיפה, בוא. סתם, סתם.
בוא, תראה איזה בן אדם מפרגן אתה, הוא יראה לך, אתה מערך אותו.
נכון, נכון, דרך אגב.
שותים קצת, כל הכבוד.
תראה, אנחנו, גם יריב וגם אני חולקים באותה דעה שיש שותפים לדרך, ואין כאן, זה שאנחנו עושים את אותו הדבר, להביא מקום עכשיו של לגו ותחרות, זה לא יעזור. הרי מי שרוצה להגיע לקנות בחיפה, יגיע ליריב לקנות בחיפה. מי שרוצה להגיע לקריית אתא, יגיע קריית אתא אליי. מי שמתחבר ליריב, יגיע ליריב. מי שמתחבר אליי, יגיע אליי. אז אין טעם בכלל לכל ה...
נכון.
תודה, צ'פה.
כן.
קולגות, קולגות, לא מתחרים.
כן, חברים. הנה עובדה, אנחנו יושבים. אני לקחתי שלוק מעיין, אתם גם קיימתם את הכוסות.
חברים ולא מתחרים.
יאללה. בוא נרים לחיים.
יאללה.
לחיים.
תודה רבה שבאת. באמת תודה, שיהיה לנו בהצלחה. הכל, פולין, נהריה, קריית אתא.
בת ים.
בת ים.
העיקר שתעשו.
העיקר תעשו נדלן, תעשו השנה.
יאללה, להתראות.
ביי, חברים.
נתראה בפרק הבא.